שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ליהודים ליהודים, הייתה הורה, ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו, רב מנדי אור, רב אורי כהן. מתחילים. פורים בעולם. ימים של ניסים, ימים של הארה מיוחדת, ימים שכל יהודי רוצה לאסוף שמחה, לקלוט לתוכו שמחה וחיות והתעוררות לכל השנה כולה. אבל מאיפה לוקחים שמחה? מהי אותה תובנה שמרימה יהודי מעל המציאות של החיים, מעל הדאגות, מעל הקשיים, מעל ההפרעות, ונותנת לו יתד חזקה של כוח, נותנת לו עוצמה של כוח לכל השנה כולה? אנחנו גם מתמודדים עם ימים לא קלים, ימים של דאגות, קהילות יהודיות מתפרקות, קהילות יהודיות שהן בעצם מהמקומות הוותיקים והעתיקים של יהודים בעולם במאות השנים האחרונות. באוקראינה היו והשפיעו גדולי ישראל האמיתיים, בקרפטים, בעיירות, בלי סוף מקומות, צמחו שם גדולי החסידות, ולפני זה אנשי שם, יהודים מקובלים, יהודים צדיקים, צדיקי יסוד עולם, ומדינה שמתפרקת, קהילות שמתפרקות, יהודים שרצים עם תרמיל על הגב, משפחות שלמות שמנסים לחצות את הגבול, למצוא לעצמם מקום חדש. לא חשבנו שבעולמנו, בדור שלנו, עוד נראה מראות כאלו. ובכל אופן, גם כן מבחינה אסטרטגית, מבחינה מדינית, אדם אחד שמאיים לקחת את כל העולם לאחור, אחרי עשרות שנים של שלום עולמי, של סימני ימות המשיח ממש, שהמדינות הכי חשובות בעולם דיברו על התפרקות מנשק, אדם אחד שמנסה לקחת את העולם לאחור, להצית מרוץ חימוש, וכל אחד דואג וכל אחד חושב לאן זה הולך, מה יהיה, פתאום מתערער ככה הסדר העולמי. אז מאיפה לוקחים כוח? כוח לשמחה, כוח לאופטימיות, כוח לתקווה, מעכשיו ולכל השנה כולה. אז אנחנו רוצים לדבר היום על רעיון מיוחד במינו, רעיון מהחזקים ביותר שקיימים, על אמונה, על השגחה ועל הבנה שהחיים הם פאזל, החיים בנויים מרגעים קטנים, וכל רגע הוא הזמנה לרגע הבא. אי אפשר לשפוט את החיים בהווה, אי אפשר לשפוט את החיים בנקודה שבה אנחנו נמצאים, אלא צריכים סבלנות. להבין שבעולם של הקדוש ברוך הוא צריכים סבלנות, ודברים שנראים הרגע, חס ושלום, איומים ביותר, נוראים ביותר, מבלבלים ביותר, למעשה גם הם חלק מהסדר שברא הקדוש ברוך הוא בעולם. היום אנחנו לכבוד ימי הפורים, אנחנו חורגים מהקביעות של לימוד התניה, ונאמר היום רעיון חסידי, רעיון חבדי, מרומם כל כך, שאפשר לחיות איתו שנה שלמה וחיים שלמים, רעיון שמשנה הכל, את כל צורת ההסתכלות שלנו. בפתח השיעור אני אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח עצום. נתן לנו כוח של מחשבה, כוח של גישה, כוח של הסתכלות בריאה על החיים. זה לא באמת משנה מה אנחנו חווים, השאלה מה אנחנו חושבים. השאלה איך אנחנו מתבוננים, איך אנחנו מסתכלים על מה שקורה לנו. יכול אדם לחוות קשיים עצומים, חלילה. אבל אם הוא יודע איזשהו סוד, איזושהי משמעות על הקשיים האלו, אז הם לא קשיים בשבילו. או שגם אם הם קשיים, אבל יש לו סבלנות, יש לו את המשמעות שנותנת לו כוח לעבור את זה. ויכול אדם להפך, שיהיה לו את כל הטוב שבעולם, את כל האוצרות שבעולם. אבל אם הוא מודאג, ואם הוא מתוסכל, ואם הוא מקנה, ואם הוא מריר, אז אין משמעות לכל הכסף שלו. הוא אני שבעניים, כי בתחושה שלו אין לו כלום. בחיים הכוח הכי חשוב הוא גישה בריאה, הרבה יותר מאשר ארנק תפוח וסיבות אובייקטיביות לשמוח. אז אני אומר בפתח השיעור משל יפה על זה, לפני שניכנס לתוך העניין ונאמר באמת מתוך מגילת אסתר, את יסוד היסודות, רעיון הרעיונות, רעיון מקסים וכביר, על הסתכלות בריאה ועל גישה בריאה. נפתח עם משל נחמד. הגביר של העיירה יוצא פעם לרחוב לתקן את הנעליים. יקראו לו הנעליים, וגם גביר מתקן את הנעליים לפני שהוא זורק אותם. אז הוא יוצא לרחוב ופוגש את הסנדלר בקצה הרחוב ומוסר את הנעליים לתיקון. אחרי חצי יום הוא בא לקחת את הנעליים, הרבה יותר גרוע ממה שהיה. המסמרים מבצבצים החוצה. הדבק בולט מחוץ לסוליה, הסוליה החדשה לא ישרה, לא גזורה יפה. הוא מראה לסנדלר, אומר לו, תראה מה עשית לי מהנעל. הבאתי לך נעל קרועה. החזרת לי נעל פגומה, נעל שאי אפשר ללבוש אותה. הסנדלר מרים עיניים עייפות, אדומות, עצובות. הוא אומר לגביר, אני אגיד לך את האמת, אני לא רואה מה אני עושה. הראש שלי לא בעסק. האישה לא מרגישה טוב. הבת הגדולה צריכה להתחתן. אין לי מה לתת לה. היא מסכנה יושבת בבית מודאגת, יושבת בבית מתוסכלת מעצמה. מי ייקח בת של אדם אני כמוני? ואתה רוצה שעוד יהיה לי בראש לעבוד? הגביר מאוד ריחם עליו, אמר לו, תשב פה, תחכה לי. רץ הביתה, חזר עם מטיל זהב, עם גוש זהב, גוש ששווה מיליונים על מיליונים. הוא אומר לו, תיקח את הגוש הזה, תניח אותו אצלך על המדף בבית. אם אתה רואה שקלטה הרעה, אם אתה רואה שכבר אין לך, פשוט אין ממה לחיות, תיקח סכין, פצירה, תפרוס פרוסה מהגוש זהב הזה, מהמטיל זהב, תמכור אותו, תתעשר, ותוכל חזרה להמשיך את החיים. הסנדלר שמע את זה, לא אמין שזה קורה לו. הוא היה בטוח שהיהודי שעומד מולו זה אליהו הנביא בעצמו, ששמע את התפילה שלו. הלך הסנדלר, הניח את הגוש זהב הזה, במרכז הבית על המדף, בסלון, שהוא יראה את זה כל בוקר וכל לילה. חזר לעבודה במרץ, ידע שאין לו מה לדאוג. אם הבת שלו מביאה בחור הביתה, אם הבת שלו מוצאת, באמת, מישהו מתאים, אז מה הבעיה? יש מטיל זהב על, 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 על המדף, אפשר לפרוס אותו, הכל בסדר. והוא חוזר לעבודה, והוא מרוצה, והוא שמח, והוא רק מחכה לבשורות הטובות שיגיעו, לשטחן הזה, או לשטחן ההוא, לראש השיבה הזה, או לראש השיבה ההוא, שישמעו שהוא גביר, יש לו כסף, יציעו מישהו. והוא מתחיל לעבוד, והעבודה הולכת כמו שצריך, ואנשים נכנסים, ועוד אחד בא, ועוד אחד בא, ועוד אחד בא, והידיים מלאות עבודה. ואחרי תקופה הוא מרחיב של סנדלריה, והוא מביא עוד עובדים. ואז עולה לו רעיון שאולי הוא יפתח גם חנות נעליים. בכל אופן הוא מבין בתחום. והוא פותח עוד חנות ועוד חנות ומתחיל לייבא ולייצא וכבר מסעיות. כך חלפו השנים, הוא הפך להיות גביר גדול. והוא יוצא מהבית. בשעת ערב הוא יוצא מהבית לעשות סיבוב. הוא רואה יושב על הרצפה איזה שהוא רוכל. הוא יושב בחור צעיר עם פנים מודאגות, עצובות. הוא אומר לו, מה יש לך? הוא אומר, לא הולך לי בחיים. אין לי עבודה, מה שאני עושה אני לא מצליח. אין לי כסף. אני רוצה להתחתן, אני לא מצליח. הגביר הזה נזכר במה שהוא עבר, הסנדלר הגביר נזכר במה שהיה לו לפני 20 שנה. אמר לו, תחכה. רץ הביתה, מביא את אותו גוש זהב, את אותו מטיל זהב, נותן את זה לבחורצ'י כזה. אומר לו, נערי הצעיר, אתה בתחילת החיים, אל תהיה נואש, תניח את זה על המדף. אם תקבל הצעה טובה, ואתה תראה שמה שחסר זה כסף, תפרוס פרוסה מהגוש זהב הזה, תמכור אותו, תתעשר, והכל יצליח לך בחיים. הצעיר הזה לא האמין. מה פתאום בא אדם זר, מציע לו גוש זהב בחינם, לא מבקש רבויות, לא מבקש בבוא הזמן שיחזיר לו עם ריבית? מה קורה פה? זה היה נשמע לו חשוד. הוא לוקח את הגוש זהב, הולך למטבח, לוקח סכין, פורס את הגוש הזה. לתדהמתו הוא מגלה שזה גוש חרס, מצופה במילימטר זהב דק. הוא רץ חזרה לגביר. מה שיקרת אותי? מה רימית אותי? זה חתיכת חרס. אומר לו הגביר, תראה איזה עולם. אני האמנתי באוצר הזה שקיבלתי מהגביר ההוא שבא לגאול אותי. אז החרס הפך בשבילי לזהב. אתה לא האמנת באוצר שקיבלת ממני. אז הזהב הפך עבורך לחרס. בחיים הכל נמצא בראש. הכל נמצא בהסתכלות, בגישה, באמונה שמחיה אותך. אם יש ליהודי אמונה בריאה, אם יש ליהודי גישה בריאה לחיים, אז יש לו כוח. אז הוא יודע דברים שאחרים לא יודעים. הוא יודע סודות שאחרים לא יודעים. וכך להפך. אז במילא כשאנחנו מדברים על מי שמי שכבר עמוק באדר ובאדר שני, ובערב פורי ממש, ואנחנו מחפשים את אותה תובנה בריאה, שתיתן כוח לכל אחד באופן פרטי, ולעם ישראל בכלל ולעולם בכלל, ולקחת את השמחה לכל השנה. אז אני באמת רוצה לדבר על תובנה שהיא מחיה נפשות. תובנה שמשנה הכל שאומרת, רבו ישי, כל נקודה בחיים היא הכנה לנקודה הבאה. לא תמיד כשאנחנו נמצאים בתוך נקודה אנחנו מבינים מהי ומי ולמה היא מייעדת. אבל כשיש ליהודי אמונה, הוא יודע שיש סדר ויש מסדר. וכל מסע הוא חלק מהמסעות שמובילים אותנו בסופו של דבר לארץ ישראל. אז אם בא יהודי ושואל למה, איך אני עובר את היום, איך אני עובר את הרגע, למה אני נמצא במקום הזה והזה, אני לא אוהב את המקום שבו אני נמצא. אומרים לו, רביד, זה חלק מהממבית מסעות. בסופו של דבר, רק הקדוש ברוך הוא יודע, איך שכל מסע, כל נקודה בחיים, היא חלק מהתיקון, והיא מובילה אותנו לנקודה הבאה, ובעזרת השם, בסופו של דבר ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. בואו נתחיל, מאיפה אנחנו לומדים את זה? שאלת השאלות על מגילת אסתר. עוד לפני שנכנסים לפרטים, למה ככה ולמה ככה ולמה שטיחים כאלו ולמה ביום כזה ולמה ביום אחר ולמה ככה ולא אחרת. שאלת השאלות של מגילת אסתר. שאין יהודי שיעמוד עוד 3 ימים בבית הכנסת ויקשיב למגילה ולא ישאל את עצמו את השאלה הזו. לשמה התכנסנו? לשמה העריכות הגדולה? האם באמת צריכים לדעת את כל מה שכתוב שם? תסלחו לי מוריי ורבותיי, אני אומר את זה בצורה גסה. אנחנו נמצאים ברדיו דתי, מקשיבים לנו יהודים מראי שמיים. תשמעו רבו ישי, אם אנחנו היינו כותבים את המגילה, לא מרדכי ואסתר, הנביאים והצדיקים, היינו באמת מכניסים את כל מה שכתוב שם? הרי חלק מהדברים, אוזן של יהודי ראי שמיים, מתקשה לשמוע. יעמדו יהודים בבית הכנסת, והתאמצו להקשיב כל מילה וכל אות, כי המשתברור פוסק, שמי שפספס במגילת אסתר מילה אחת, לא יצא ידי חובה. ומרוב שמרוכזים להקשיב, לא חושבים מה מקשיבים. ריבונו של עולם, עומדים יהודים ראי שמיים, ולמה מקשיבים? לאיזה סיפורים? לסיפורי מתן תורה? לסיפורי בריאת העולם? לסיפורים על קורבנות ועל טהרה? משתאות וחינגאות והוללות במשטר, והוללות בית הנשים, בארמון הפרסי. בשביל מה כל זה? לא היה אפשר לחסוך את כל זה? פרק א' משתאות. בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו. למה? כי הוא נהיה מלך במקרה. הוא לא היה בן מלך. הוא היה הבעל של ושתי, שהיא הייתה הנסיכה. הוא היה שומר סוסים, אומרת הגמרא. הוא היה סייס. הוא היה איזה בוקר, איזה אדם פשוט ביותר. לא העלה בדעתו שהוא יום אחד יזכה למשפחת מלוכה. אבל הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים והוא התחתן עם ושתי. אז בשנה הראשונה הוא עוד מחזיק חזק. בשנה השנייה של המלוכה הוא מחזיק חזק. בשנת 3, תלעצים נאה וחזקה. הוא כבר 3 שנים מלך ולא זרקו אותו. אפשר לחגוג. נו, והוא עושה חגיגות, שם לא צריכים לעבוד. בפרס לא הלכו לעבודה כנראה. היה הרבה זמן פנוי. 180 יום הוא עושה משתה לכל שריו ועבדיו. משתה לאליטה המלכותית בפרס. משתה באמת לסגל א', לשופטים, לאקדמיים, למכובדים. אבל זה עוד לא מספיק לו. כי המשתה הראשון, 180 יום, היה אריסטוקרטי. היה מכובד. היה משתה אצילי, שצריך לשבת עם מפית על המכנסיים, עם מפית ליד הצלחת, ולאכול בנימוס. אי אפשר לשתות, אי אפשר להתפרע, אי אפשר לשחרר את היצרים, צריכים להתנהג בצורה מכובדת. אז אחרי 180 יום הוא עושה עוד משתה, לחבר'ה מהשכונה. ואז באים החברים שלו שהיו איתו, מנקים את הסוסים. וכשהם באים הוא עושה עוד משתה שבעת ימים להמון העם, שם הוא מתנהג כמו שהוא רגיל, שם הוא חוזר הביתה. כמו בהמה. הוא שותה, והוא משתכר, והוא קורא את ושתי להראות העמים והשרים את יופיה כטובת מראי. והיא לא רוצה לבוא, היא באה ממשפחה מכובדת, היא בת מלך. היא אומרת לו, אבא ידע לשתות, אתה לא יודע לשתות. אתה רק מריח קצת יין ואתה מתנהג כמו בהמה. והוא מתרגז וקורא לחכמים יודע איתים ומחליטים להסיר כתרה מעליה. ואני שואל אתכם, יהודים יראי שמיים, משהו מכל מה ששמענו היום חשוב? מה זה? זה דברי עזרא ונחמיה? זה דברי אנשי כנסת הגדולה? מה יש פה? וכל זה הקדמה לפרק ב', פרק שלם על מסלול אנשים בדרך לארמון המלך. בבשמים ובתמרוקי אנשים. 4 שנים, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את קונרה בתולה הטובה, את מראה. מה זה משנה? בכל העולם. מקימים סוכנויות. למצוא את המלכה המתאימה למלך. מביאים מפה, מצפון, למערב, מזרח ודרום. לא מביאים, לא מוצאים. 4 שנים. עד שבשנת 7, שומע אחד האנשים שמומחים לתחום השפל הזה, שבביתו של מרדכי היהודי, יש אישה שנושאת חן בעיני כל רואיה. ומביאים אותה. נו, לא יכלו לחתוך את כל זה. למה בכלל חשוב לנו לדעת שהיה משתה? ובמשתה הוא הוריד את ושתי? מספיק היה להגיד. שהמלך חיפש מלכה. למה הוא חיפש מלכה? מה אכפת לי למה? כי לא הייתה לו, כי הוא רצה עוד אחת. חיפש מלכה ומצא את אסתר. את השאלה הזו לא אני שואל. הגמרא שואלת. הגמרא מסכת מגילה אומרת שיש מחלוקת, מביאה מחלוקת בין התנאים, מהיכן חייב אדם לקרוא. אדם שממהר ואין לו זמן לקרוא את כל המגילה. באות נשים לבית הכנסת, או נשים בבית ששומעות, רצות עם הילדים, עם הפיצקלח, שצועקים וצורכים, והם צריכים למהר לקרוא את המגילה, להקשיב כל מילה. עומדים חסידי חב"ד ברחוב, בתחנה מרכזית, בבתי הרפואה, בבתי אבות, בכל מיני מועדונים, לקרוא ליהודים את המגילה, ואין זמן לקרוא 10 פרקים. שואלים התנאים מהיכן חייב לקרוא. מביאה גמרא דעה ראשונה, מהתנאים כבר, שיכול להתחיל מאיש יהודי, ידלג על פרק א', יפסיד את סיפורי המשתאות, לא ידע את צבע השטיחים שהיה בארמון החשברוש. נו, נבח, יש עוד כמה דברים מארמון החשברוש שאנחנו לא יודעים מה הם היו. דעה שנייה אומרת הגמרא, יתחיל מאחר הדברים האלה, מפרק ג', אז לא ידע את מסלול ההתקשטות שעברו אנשים בדרך לארמון המלך. באמת מאוד חשוב. לא ידע על תפקידו של ששקה הזה, סריס המלך שומר הפלגשים. רבי שמעון בר יוחאי אומר, יתחיל מפרק ו' בלילה ההוא. יתחיל מסיפור הנס. חצי מגילה אפשר לוותר. אמר רבי מאיר, חייב לקרוא את כולה, ומסיים את הגמרא הלכה כרבי מאיר. אין דרכם של האמוראים לקבוע הלכה בין התנאים, וכאן הגמרא מיד ממהרת, אל תעלה בדעתך לפספס אפילו עוד אחת מהמגילה. ופוסקים ומביאים הפוסקים, ופוסק המשנה ברורה, שאם פספס תיבה אחת, חייב לשמוע את המגילה מההתחלה. וכולנו יודעים את זה. אין עוד פרק אחד בכל התורה נביאים וכתובים, שחייבים לשמוע כל אות ממנו. אם יהודי בשבת בקריאת התורה, פספס שני פסוקים. כי בדיוק היה לו, תסלחו לי, איזה, הוא היה צריך להתעטש, והוא יצא מבית הכנסת לנגב את האף, הוא לא רצה להתעטש בין כולם, כדי לא להפחיד עם הקורונה. אז הוא יצא החוצה, יצא עם הילד החוצה, מישהו קרא לו בחוץ. לא ראיתי הרבה יהודים שילכו לחפש עוד מניין לקריאת התורה, כי פספסו פסוק. אבל בקריאת המגילה בוודאי. יהודי שעומד עם מגילה כשרה, משתדל לקרוא בעצמו כל מילה, בשקט. כדי שאם פספס מילה מהבעל כורחו בגלל הרעש והאמן והמחיית עמלק, אז לא יפספס שום מילה, שמע לפחות את הקריאה של עצמו. והשאלה העצומה נשאלת, על מה ולמה? לשמה התכנסנו? מה הפסיד? הפסיד שארבע שנים חיפשו למלך אישה, אז הפסיד, מה קרה? מה מונח כאן? איך זה ייתכן שדווקא במגילת אסתר, אפילו עוד אחת אסור לפספס. מי שפספס עוד אחת, פספס את הסיפור כולו. זה היה בהתוועדות פורים תשין דלת מהם, לפני 38 שנים. כשהרבי, הרבי מלובביץ', פיתח נושא עצום באריכות גדולה, מי שיסתכל בהתוועדויות של הרבי, תשין דלת מהם פורים, אריכות עצומה. בכלל, ההתוועדויות פורים אצל הרבי, היו מרוממות במידה בלתי רגילה. ראו שהרבי מתרומם לעולם אחר, הרבי הפיק לקחים כל כך גדולים מהמגילה, על כל המצבים שאנחנו חיים בהם היום. החיים בין הגויים והחיים בין הגלות, כי הרי מגילת פורים, מגילת אסתר, זאת המגילה האמיתית של חיינו. מגילה שמתרחשת בחוץ לארץ, בין בחוץ לארץ הפיזית, ובין במצב שיהודי צריך להילחם על יידישקייט שלו. במצב שאנחנו עבדי אחשוורוש, במצב של אסתר על אלוקות, שבית המקדש חרב. כמה הקבלות יש בין מגילת אסתר, מגילת האסתר, שהקדוש ברוך הוא לא מוזכר בו, לחיים האמיתיים שלנו. והרבי כל שנה מצא מסרים מפליגים, מרוממים, מחיים את הנפש. אז הנה דוגמה למסר אחד שהוא לא מסר, הוא לא וורט, הוא לא תרא, הוא חיים שלמים. לפני ששומעים רעיון כזה ואחרי שומעים את הרעיון כזה, הכל משתנה מהקצה אל הקצה. מגילת אסתר מעבירה מסר אחד מהותי. החיים הם פאזל. החיים מורכבים מחלקים קטנים. וכשאתה לוקח חלק אחד בפני עצמו, ואתה מסתכל עליו ואתה אומר, מה המשמעות של זה? למה אני כאן? למה אני סובל? למה אני נכשל? למה זה לא מצליח לי? אתה לא יכול להבין, כי זה רק חלק אחד מתוך פאזל. אתה לא יכול לראות מה התמונה השלמה. רק כשאתה מחבר את כל החלקים, ואתה מסתכל אחורה, אתה פתאום מבין איך שכל נקודה הייתה הכנה לקראת הנקודה הבאה. ואם נקודה אחת הייתה חסרה, מסע אחד היה חסר, לא היינו מגיעים בסוף לארץ ישראל, כי לא היה את כל הממבט מסעות. הנה רבו ישי, בואו נראה פלא פלאות. בואו נקרא עכשיו מחדש את המגילה. המגילה מתחילה בשנת 3 למולכו. בואו נחשוב על הבוקר הזה שאחרי אותו משתה. בא יהודי לבית הכנסת ב-6 בבוקר, מגיע לשחריס, יוצא מהמקווה עם השיער הטוב, והוא יהודי מאוד חרוץ. הוא כבר הספיק גם לקרוא את העיתונים בבוקר. לא כדאי לעשות את זה, אבל זה מה שהוא עשה. והוא מספר ליהודים בבית הכנסת, אל תשאלו, המלך השתכר אתמול. ופיטר את המלכה, זרק את המלכה, הרג את המלכה, לא ממש כתוב במגילה מה הוא עשה איתה, הוא רק הזיז אותה מהמלוכה. נו, מה הגיבו יהודים? ואמרו, לא זמיך אופ מדיבובקס, מה אתה מבלבל לנו במוח, אכפת לנו מהמלך, אכפת לנו מהמלכה, הרג אותה, לא הרג אותה, מה זה נוגע לנו, מה אכפת לנו משם? נו, חלפו 4 שנים, כל העולם במתח, מחפשים למלך מלכה, מצפון ומדרום, ממזרח וממערב, לא מוצאים, אף אחת לא נושאת חן בעיניו. עד שבא יהודי לבית הכנסת ואומר, אל תשאלו רבו ישראל, לקחו מישהי משלנו. מכל העולם כולו לקחו את אסתר בת אביחי, לדוד מרדכי. דווקא אותה לקחו. נו, אמרו יהודים נבח. לקחו בת משלנו לארמון המלך הגוי. אוי ואי גולוס, גולוס איזה גלות. ואז חלפו עוד 5 שנים, עוד 5 שנים רבו ישראל. בשנת 12 למלכותו. ופורצת הגזרה הכי חמורה בהיסטוריה. פורצת הגזרה שאפילו היטלר עם אחשימו וזכרו לא חשב במונחים של המן. להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם מרדכי, טף ונשים ב-127 מדינה ביום אחד. אפילו היטלר עם אחשימו וזכרו לא חשב. הוא לא חשב שהוא יעבור את האוקיינוס. הוא לא חשב שהוא יגיע לאמריקה או שהוא יגיע להודו. והמן עם אחשימו וזכרו ששולט ב-127 מדינה, זרע המלאק, חושב על הפתרון הסופי, ממש, היו לא תהיה. אם כולנו נמצאים פה היום, זה רק בזכות הצלת פורים. לכן עד לא ידע, לא הייתה הצלה כזאת בתולדות העמים, כמו הצלה של פורים. נו, ובאים יהודים לבית הכנסת ומספרים את הגזרה של המן. בעיר שושן נבוכה, ולא יודעים איך אפשר לצאת מזה. ועד שפתאום הכל מתחבר. פתאום אנשים נזכרים שאחות לנו בבית המלך. בתוך יומיים אסתר הופכת את המצב מן הקצה אל הקצה. ופתאום כולם מבינים שכבר 9 שנים, כשאנחנו קוראים עיתונים, ופעם בוכים, ופעם צוחקים, ופעם נגאלים, ופעם יורקים, הקדוש ברוך הוא עושה היסטוריה. כשאנחנו כל כך הרבה מודאגים, ומתעקשים, ומגחכים, ואיזה עולם ריבוני שלנו בראת, 9 שנים, הקדוש ברוך הוא כבר מסדר את הקלפים, מסדר את הפאזל, בונה את המגדל, כדי שאסתר תהיה שם בדיוק במקום הנכון. אז המגילה מתארת, שמשתה אחד לא הצליח, אז הוא עשה עוד משתה כדי להעיף את ושתי. 4 שנים לקח, ושום אחת לא מוצאת חן בעיניו, למרות היא עוברת כל כך הרבה מסלולים לבית הנשים, ותמרוקים כאלה ותמרוקים כאלה, אף אחת לא מוצאת חן בעיניו. להראות לך, מכמה פרטים בנויה הצלה של הקדוש ברוך הוא. כמה מסלולים, כמה מקומות יהודי צריך לעבור בחיים. ולמה אני פה, ומה זה חשוב, ומה זה נותן, ובשביל מה הבזבוז של היום הזה, ובשביל מה הייתי צריך לראות חס ושלום מראה כזה ומראה כזה, ולשמוע סיפור כזה וסיפור אחר, לכאורה זה נכנס לי לאוזניים, בשביל מה? איך רשי אומר בפרשיות המשכן, ליבי אומר לי, אומר רשי, אני פעם ראיתי שרה נוכרית שרוכבת על סוס, וליבי אומר לי שכך היה נראה הסינר שלבשו הכהנים בבית המקדש. הרבי פעם הסביר שרשי כל חייו כאב. למה הייתי צריך לראות מראה כזה? של אישה נוכריה שרוכבת על סוס? בשביל מה הילד שהולך לחיידר צריך לראות מראה כזה? עד שליבי אומר לי, הוא אומר, יש לי הרגושה, שזה הכל נועד בשביל ללמד אותי איך היה נראה הסינר בבית המקדש. זה הסיפור, זה הסיפור של המגילה. החיים הם לא כן ולא. החיים הם אוסף של פרטים, שכל פרט הוא חלק מהסיפור השלם. כל פרט מביא אותנו אל הסיפור הבא, כל פרט מביא אותנו לנקודה הבאה. עד איכן הדברים מגיעים. אני רוצה להביא דוגמה לפרט אחד, יכולנו להביא כמה וכמה פרטים, אבל זמננו מתקצר. אז אני אביא דוגמה לפרט אחד, שאולי יהיה מי שיאמר שהוא הפרט השולי ביותר, הצדדי ביותר, אפילו בלשון המדרש, בלשון המדרש המטופש ביותר במגילה. פרט מטופש, זה לא בא מאיתנו, לא בא מחכמי ישראל. פרט מטופש מהחכמים שמה, משבעת שרי פרס ומודאי. וכשאתה חושב רגע, אתה אומר, בשביל מה זה היה חשוב? בשביל מה האירוע הזה? מה הוא נתן לסיפור? מה הוא נתן להצלה? מה הוא נתן לגזרה? ואני רוצה לחזור חתם סופר מופלא, שאומר, תראה איך הפרט הכי צדדי, הכי אזוטרי, הכי שולי, עליו יושב כל הסיפור מתחילתו ועד סופו. שמעת את החלק הזה בפאזל, התמוטט הפאזל כולו. להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. מוריי ורבותיי, בשביל מה חשוב לנו לדעת? שהייתה גזרה בפרס שהאבא צריך להיות אבא והבעל צריך להיות בעל. זה הרי מטופש. איך אומר המדרש? דעה סרוכה הייתה לו. וכי בעל יכול לכפות את אשתו לכבד אותו? בעל יכול לבוא הביתה ולצעוק, גזרו בתקנון שאני הבעל הבית. אתם יודעים, אני זה לפורים, באשכנזית, בלשון הקודש אומרים בלבוס. מה זה בלבוס? בלבית. אז באשכנוזיס אומרים בלבוס. מה זה בלבוס? הבעל של הבוס. הוא הבעל שלה, היא הבוס. אפשר להכריח אישה לכבד את בעלה? מה שטויות האלה? איך אומר המדרש? היא רוצה, היא עושה לו אפונים, היא רוצה, היא עושה לו עדשים. לא, יבוא בעל בגליציה, בערב שבת לאשתו, ויגיד לה, תכיני קוגל תפוחי אדמה לשבת. היא תגיד לו, לא, אני מכינה לוקשן קוגל. למה? כי זה מה שאימא שלי הכינה. קוגל יטריות, כי זה מה שאימא שלי הכינה. הוא יגיד לה, אבל פסקו להיות כל איס עורר בביתו. נו, אז פסקו. אז תלך לספר למלך, שלא הכנתי את הקוגל שתאוהב. מה זה הדבר הזה? מה המטרה? מה זה חשוב לסיפור? להיות כל איס עורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו. יכלו להגיד, שבשתי לא קיימה את דבר המלך, היא מרדה במלכות, העיפו אותה. מה לא מובן? מה צריך בכלל את כל הדיון הזה בין החכמים? יצא דבר המלכה על כל הנשים, להפזות בעליהן בעיניהן, בשביל מה צריכים את זה? היא מרדה במלך, מוציאים אותה מפה. מה הבעיה? מה חסר? אומר החתם סופר, רעיון מיוחד במינו, הפרט הקטן הזה, להיות כל איש עורר בביתו, עליו יושב כל סיפור המגילה. למה? 4 שנים אחר כך. 4 שנים! אף אחד כבר לא זכר את הגזירי. באים לבית מרדכי היהודי, דופקים בדלת, האנשים של המלך, אדון מרדכי, שמענו שאצלך בבית נמצאת אישה שנושאת חן בעיני כל רואיה. אנחנו רוצים לקחת אותה למלך. מה היה אמור לעשות מרדכי? מה עושה אבא יהודי במצב הזה? מבריח אותה. לפי כל הדעות בת כמה היא הייתה. מבריח אותה, אומר אני לא יודע איפה היא. היא אישה עצמאית, הגיעו ימים חדשים. פמיניזם, נשים עצמאיות, היא לא שואלת אותי לאן ללכת. הלכה לחברה שלה, הלכה לסבתא שלה, הלכה לדודה שלה, הלכה לקניון. היא לא שואלת אותי לאן ללכת. מה הוא נותן לקחת אותה? הוא היה צריך להגיד, אני לא יודע איפה היא. יהודי נותן את הבת שלו, את האחיינית שלו, את הבדודה שלו, כל וחומר את אשתו. נותן למלך הגוי. מה קורה כאן בסיפור הזה? למה הוא לא החביא אותה? אומר החתם סופר, הוא לא היה יכול להחביא אותה. הוא לא היה יכול להגיד, היא הלכה ואני לא יודע לאן. כי לפני 4 שנים נגזרה גזרה בחוקי פרס ומדי, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. נגזרה גזרה שאם אתה אבא, אתה צריך להיות בעל הבית. אבא זה לא לבוא בערב שבת ולהירדם על השולחן. אבא זה להיות אחראי על הילדים. אבא זה לדעת מה קורה בבית עם כל בני הבית שלך. האם הם הולכים בתלם? האם הם מקיימים את מה שמצופה מהם? אז מרדכי לא יכול להגיד, היא אישה עצמאית, היא הלכה לאן שהיא רוצה. מה זאת אומרת אישה עצמאית? אבל אתה אבא. אתה אבא לבית פה. להיות כל איש שורר בביתו. הנה ככן. זה הסיפור של מגילת אסתר. הקדוש ברוך הוא בונה את החיים מפרטים קטנים. ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. עד שהדברים מתקבצים. אני רוצה לומר על זה אנקדוטה וסיפור מופלא. שניהם מיוחדים במינם. ונהפוך הוא, אז אני רוצה דווקא להביא דוגמה מסיפור שסיפר אדם גוי. כתוב גם על אדמו"רי החסידות, על הבעל שם טוב כתוב, על רבס אחרים, שהיו לומדים הוראות מסתם אדם שהם פגשו ברחוב, סתם בעל מלאכה, סתם סנדלר, סתם עגלון. ממנו הם היו לומדים הוראות גדולות בעבודת השם. כולם יודעים על רמוי שלבי ססוב, שאמר שמשיקור גוי, אנחנו בערב פורים, משיקור גוי הוא למד מהי אהבה אמיתית, הוא למד איך צריכה לראות אהבת ישראל, יש הרבה לימודים כאלה. שמעתי פעם, היה אדם מאוד חשוב, שנפטר לפני כמה שנים, קראו לו סטיב ג'ובס, הוא היה מנכ"ל אפל, והוא היה אחראי בין היתר לשיווק המחשב הביתי הראשון, אדם שהשפיע על החיים של כולנו. והוא סיפר פעם, הוא מת צעיר, הוא סבל מאוד, היה חולה מאוד, והוא מת בגיל 50 וכמה. לפני מותו, הוא נאם לפני צעירים שמסיימים תואר באחת האוניברסיטאות החשובות בעולם, והוא סיפר מה הוא למד בחייו, והוא אמר את הוורד של האמונה, את המשפט של האמונה, הכי חזק ששמעתי בחיים שלי. הוא אמר להם, אני מלמד אתכם, החיים בנויים מנקודות. וכשאתה נמצא בתוך נקודה, אתה לא מבין את המשמעות שלה. אבל כשאתה קצת מתרחק, אתה מבין שזה לא היה נקודות, זה היה קו. קו שמורכב מנקודות. וכל נקודה הובילה אותך לנקודה הבאה, והוא סיפר על עצמו. הוא אמר שבגיל 17 או גיל 18, הוא הלך ללמוד בקולג' הכי חשוב באמריקה. ההורים הוציאו את כל החסכונות בשביל לממן את הלימודים שלו. אבל אחרי חודש-חודשיים הוא נשר מהלימודים, הוא לא היה בכלל בקצב הזה, באופי הזה, לשבת וליד ספרים וליד מחברות. המרצים שיממו אותו, המרצים היו צפויים. זה לא היה לאופי שלו בכלל. והוא נשאר. הוא לא בא לשיעורים, הוא לא בא למבחנים, הוא לא יכול לישון במעונות הסטודנטים. אז הוא ישן אצל חבר על הרצפה, ולא היה לו מה לאכול, כי הוא לא יכול להתקשר להורים, להגיד, כל החסכונות שהוצאתם, הכל הלך לפח, הכל נשרף באשן. אז הוא ישן אצל חבר על הרצפה, והוא אוסף פחיות, עוד 5 סנט ועוד 5 סנט, לקבל פיקדון, כדי לאכול משהו. ופעם בשבוע הוא הלך 6 קילומטר, לאיזה בית תמחוי, שהם נותנים אוכל להומלסים, לאנשים בלי בית, כדי לאכול פעם בשבוע ארוחה מבושלת. יום אחד הוא רואה במעונות של הסטודנטים, הוא רואה מודעה, שיש קורס ללימודי קליגרפיה, איתור האותיות, אומנות הכתיבה להבדיל כמו כתב סתם. עכשיו, לא היה דבר יותר רחוק מהאופי שלו מאשר אומנות הכתיבה. לשבת ולאתר אותיות ואופי של אותיות. הוא בכלל לא היה טיפוס, אבל משהו אחר לעשות לא היה לו. כמה הוא יכול לישון עד 4 בצהריים כל יום. אז הוא הלך ולמד. איך נראית אות ומה האובי, וכמה העין יכולה לקרוא, ואיך יוצרים מרווחים, ומה הגודל האידיאלי. ובסדר, וזה היה כמונח בקופסה, והוא שכח מזה. חלפו 10 שנים. הוא הקים את אפל, ונזרק מאפל, וחזר לאפל. ופתאום הייתה הזדמנות לייצר אות אלקטרונית, לראשונה מבריאת העולם, הייתה אפשרות לייצר אותיות. דרך המחשב. והיות שהוא ידע איך צריכה להיראות אות, אז כל המידע היקר שהוא למד, הפך בעצם להיות צורת הקריאה של כולנו. כי כולנו קוראים היום אותיות אלקטרוניות, אותיות של מחשב, אותיות מודפסות. ואז הוא אמר, למדתי, שכל פרק בחיים הוא הכנה לקראת הפרק הבא. ולכן המסקנה שלו הייתה כזאת מסקנה של אמונה, שבחיים הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו להרבה מקומות. טוב, הוא כמובן לא אמר הקדוש ברוך הוא, זה אני אומר בשפה שלי. בחיים הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו להרבה מקומות, בחלק מהם אנחנו לא יודעים למה אנחנו נמצאים, ואולי גם לא נהיה מחר. אבל מה שחשוב, בכל מקום להיות הכי טוב שאפשר. לא לבזבז את הזמן. ליהודי, לחכות שהזמן יעבור, זה ממש כפירה. להגיד, הזמן יעבור, עוד חודש יהיה יותר טוב, פירושו שההגעה שלך לכאן היא מיותרת, היא קרתה בתקלה. הקדוש ברוך הוא כביכול חס ושלום, לא מבחין בפרטים הקטנים. יש פשלות, יש פדיחות. לפעמים אנשים נופלים, מחליקים מהעגלה. זה ממש כפירה. מהשם מצדי גבר כהנונו, על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו. כתוב שכשחנו עם המשכן במדבר, אפילו אם חנו ללילה, היו מקימים שם את המשכן. אבל למה? הרי בשאל פעם בהתוועדות, למה? אם חנו ללילה, אז הקמת המשכן ערכה יותר זמן מהחנייה. אז בשביל מה להקים את המשכן? היו צריכים לקבוע, אם חונים לחודש, מקימים משכן. לא חונים לחודש, אז לא יהיה משכן. והתשובה היא, שאצל הקדוש ברוך הוא אין מושג כזה, לילה שהוא לא תחנה. לילה שהוא לא נקודה בפני עצמה. לילה שהוא לא מטרה בפני עצמה. חנית ללילה, תקים את המשכן שם. תקים לעצמך בית כנסת, תמצא מניין למעריב. אין אפן וייגן, אין בדרך. מה זה בדרך? על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו. גם החנייה היא חלק מהמסע. קראנו את הרשי בסוף פרשת מסעי. סליחה, בסוף פרשת פקודי. לכל מסעיהם אומר רשי, גם החניות קרויות מסע. גם רגע כזה שאצל יהודי הוא רגע שלילי, רגע של חנייה שהוא לא מתקדם, והוא לא זז, והוא לא מבין לאן זה מוביל אותו. גם זה מסע. גם זה חלק חשוב במסע. ואני אסיים. יש שתי אחיות חשובות בכפר חבד. אחת קוראים לה מינה ריפקין, ואחת טובה אלטויז. שתיהן הקימו משפחות חשובות ודגולות, מהמרכזיות וחשובות בכפר חבד. שמעו סיפור. כשהן היו, כשמינה הייתה בת 7 וטובה בת 5, ילדות קטנות ברוסיה, פרצה המלחמה, השואה נוראה, ואבא זו שמרגולין, הלך לצבא האדום, גויס לצבא האדום. האמא נשארה איתם לבד, גברת מרגולין, עם שתי הקטנטנות האלה ותינוק בן כמה חודשים. הפגזים הרעישו, ההתקפות הרעישו מסביב, והיא פחדה, היא לא ידעה אם בעלה עוד חי, איפה הוא, לא הייתה שום תקשורת, והחליטה שהיא חייבת לעבור מאזור הקרבות, לעבור ממרכז המדינה. היא עלתה לרכבת עם 3 הפיצקלח שלה, והתחילו לנסוע לעומק רוסיה, התחנה הסופית הייתה בוכרה, תשקנט, בקזחסטן, שם הייתה איזו התכנסות חסידית קטנה. והיה רעב נוראי במלחמה, ולא היה מה לאכול. והאמא נפחה את נשמתה באמצע הדרך. ואחריה התינוק הקטן מת, כי לא היה מי שיאכיל אותו. והם שתי הילדות הקטנות האלה, מינה וטובה, בנות 7 ו-5, קברו בידיים תינוק בן כמה חודשים. והן מתיישבות ברכבת ואין להם מושג לאן הן ממשיכות. היו שם אנשים טובים שהבינו שהרכבת נוסעת לקזחסטן, ושלחו אותם לבית יתומים 600 קילומטר מתשקנט. אם יש לעולם סוף, אם יש לעולם קצה, זה שם. הן מגיעות לאיזה בית יתומים קומוניסטי, אתאיסטי, לא מקבלות שום חינוך, ושם הן עוברות את כל המלחמה. הסתיימה המלחמה. מינה בת 12, טובה בת 10. ומנהל בית היתומים שהיה איש טוב, קורא לכל אחד מהילדים ואומר, תיזכר בכתובת, תיזכר באדרס, תיזכר באיזשהו בית שאני יכול לשלוח אליו מכתב, ולספר שאתם כאן. אם יהיה מענה מהבית הזה ויבוא מישהו ויקח אתכם, אז ייקח. אם לא, אתם תישארו כאן, ותגדלו כילדות קומוניסטיות. מן הילדה בת 12, מאיפה היא תיזכר בכתובת? 5 שנים, העולם עבר, רסטארט, העולם עבר איתחול, שנים של מלחמה, בלי אבא, בלי אמא, היא קברה את אח שלה, לא עלינו. מאיפה היא יכולה לזכור ילד בן 12? כתובת. ואז היא נזכרת בבוקר אחד. אמא, הם גרו בברויסק, בכפר קטן, בעיירה, ברוסיה הלבנה. ואמא, בכל ערב פסח, היו שוחטים אווזים, ומכינים את השמלץ, מכינים את השומן, היא הייתה שולחת לאח שלה, בלנינגרד, בפטרבורג. שם, בעיר הגדולה, לא היה שומן אווזים משובח. השנה אחת בערב פסח, אמא לוקחת איתה את מינה בת 7, עם ארגז, עם שמלץ כפו, כדי לשלוח לאחיה דרך הרכבת, לשלוח לאחיה בלנינגרד. הם מגיעים לבית הדואר, הפקיד היה בדיוק עצבני, ואולי גם ראה משפחה יהודיה, לא באה לו בטוב. אתם לא שולחים את זה, זה מטפטף, זה נוזל, אתם תלכלכו את הרכבת, אתם... התחילה לצעוק, אחי צריך את זה, זה ערב פסח, אני כל שנה שולחת. אז תלכי הביתה, תביאי עוד חיתולי בת ועוד ארגזים. היא מאוד התרגזה, למה אתה עושה לי את זה? היה לי כל כך קשה לסחוב את הארגז הזה עד לפה, אבל לא הייתה ברירה, הוא התעקש. אז היא משאירה את מינה עם הארגז, והיא הולכת הביתה להביא עוד חיתולים ועוד ארגזים. מן הסתם בלב היא קיללה אותו וגיטפה אותו. הילדה נשארת שעתיים, ילדה בת 7, נשארת שעתיים או 3 או 4 עם הארגז הזה, מה היא תעשה? אז היא קרא את הכתובת שוב, וקרא את הכתובת שוב, וקרא את הכתובת שוב. ועכשיו 5 שנים אחרי המלחמה, והיא אחרי המגפה, מנהל בית היתומים אומר לה, יש לך כתובת, והיא נזכרת בכתובת של דוד שלה. כי אם הייתה נזכרת בכתובת של ההורים שלה, זה כבר לא היה עוזר, כי אמא מתה. ואבא במלחמה, מי יודע אם הוא עוד חי בכלל. בפועל בדיעבד, אחרי 10 שנים, הם נפגשו עם אבא שוב. התברר שהוא שרד את הצבא האדום. והם שולחים מכתב לדוד יעקב יויצף רסקין בלנינגרד. ומתברר שהוא כבר עבר דירה, אבל אחרי כמה חודשים, אחד הילדים ירד בטעות ברכבת בתחנה הישנה מתוך רגילות. והוא אמר, אני כבר פה, אז אני אלך לראות הביתה, הם הגיע דואר. והוא ראה את המכתב מהאחייניות שלו. והם נוסעים אלפי קילומטרים וגואלים את הילדות האלה, מבית היתומים הקומוניסטי. ומעלים אותם לארץ הקודש, ושתיהן מקימות שבטים גדולים בכפר חב"ד. ללמדך. שהבוקר הכי גרוע בחיים שלך, הבוקר הכי מטלטל בחיים שלך, הכי מרגיז בחיים שלך, אלה מסי בני ישראל. זה עוד בוקר, זה עוד מסע, במסע הסופי לגאולה, במסע הסופי לגאולה הפרטית, לגאולה הכללית, להגעה לארץ ישראל. עוד תחנה בבניית הנס, שהוביל אל היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. כן תהיה לנו, לנו, ליהודים של אוקראינה, לשלוחים של אוקראינה, לרבנים של אוקראינה, לכל אלה שחרב עליהם עולמם ומחפשים חיזוק. בעזרת השם מכאן נשלח את הברכות שלנו, לחיים לחיים, שמתוך החושך הגדול, תצא אורה גדולה, ויצא גילוי גדול, וכבר נראה את משיח צדקנו כפשוטו ממש, ישר כוח, אפרי לכר פורים, פורים שמח, ליהודים ליהודים.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.